ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף למד וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים בתחילת דף למד וו. בגמרא עצמה אתם יכולים לראות קטע במסגרת שממשיך עד בערך אמצע העמוד, ובשוליים כתבנו נושא ניסים בקריאת הירדן והעברת האבנים ממקום למקום. הנושאים האלו נגענו בהם גם בדפים הקודמים. אומר הגמרא, בואו ראה כמה ניסים נעשו באותו היום שחצו את הירדן. עברו ישראל את הירדן, ובאו להר גריזים ולהר עיבל יתר מ-60 מיל, ואין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. וכל העומד בפניהם, אחד מהמקומיים שהיה מנסה לעצור או לעמוד לפני עם ישראל, מיד נתרס, הוא מתקלקל במחילה, בשושוב, שנאמר, את אימתי השלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ואומר תיפול עליהם אימתה ופחד. רש"י כותב והמותי לשון מהומה וערבוב הגוף, הומה שבתוכו, זה הכוונה נתרז שרש"י הסביר מתקלקל מראי. כעת יש קטע אצלנו בגמרות המסומנות בסוגריים, וכתבנו הסוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע על רצף העניין. בתוך הסוגריים נמצאת דרשה על המשך הפסוק. אחרי הסוגריים כתוב, ואחר כך הביאו את האבנים, ובנו את המזבח וסדו בסיד, וכתבו עליהם את כל דברי התורה ב-70 לשון, שנאמר בער היטב. ואנחנו נחזור על הרצף הדברים, האירועים, אבל נחזור לקטע שדילגנו. לגבי האומות שהיו יושבים בארץ כנען, אמרנו שהם נפחדו, טיפול עליהם אימתה ופחד, וכתוב גם שם בשירת הים, עד יבוא עמך השם, זו ביה ראשונה, עד יבוא עם זו קנית, זו ביה שנייה. אנחנו מתייחסים פה לכניסה לארץ ישראל בזמן יהושע, וביה השנייה בזמן הכניסה בימי עזרא אחרי גלות בבל. אמור מעטה מזה שיש עקש בפסוק בין שני הכניסות לארץ, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביה השנייה כביה הראשונה לה שגרם החטא. כידוע, החזרה בזמן עזרא היה הרבה פחות עוצמתי, נקרא לזה, מזה שנכנסו בזמן יהושע עם כל הניסים שאנחנו מתארים עכשיו. רש"י כותב לעשות להם נס בזמן עזרא, לעלות בזרוע, ולא היו משתעבדים למלכות, אלא אז למה בכל זאת הם היו משועבדים למלכות פרס באותו תקופה, שגרם חטאם של ישראל בימי בית ראשון, ונגזר עליהם שלא יעלו אלא ברשות הגוי. כדכתיב, מי בכם מכל עמו, זה נתינת רשות מצד השלטונות שאפשר לעם ישראל לחזור בזמן עזרא. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, ואחר כך הביאו את האבנים ובנו את המזבח וסדו בסיד וכתבו עליהם את כל דברי התורה ב-70 לשון, שנאמר בער היטב. ועלו עולות ושלמים, ואכלו ושתו ושמחו, ואכלו וקיללו. הכוונה פה לברכות וקללות שלמדנו עליהם בהר גריזים והר עיבל. וקיפלו את אבנים ובאו ולנו בגלגל, שנאמר ועברתם אותם ממכם והנחתם אותם במלון. יכול בכל מלון ומלון, מה יסחבו את האבנים האלו ממקום למקום? תמוד לומר, אשר תלינו בו הלילה. וכתיב את 12 האבנים האלה אשר לקחו וכו'. כלומר, לא היו מעבירים אותם ממקום מקום, אלא הם העמידו את האבנים האלו בגלגל, איפה שלנו אחרי הברכות וכללות. תנה, צירה לא עברה עמהם. שוברת אומר, ולא עברתי ושלחתי את הצירה לפניך. אז יש כאן סתירה. מצד אחד כתוב שאותו צירה שהיה מין אמצעי לחימה מצד שהקדוש ברוך הוא סיפק להם, אבל הוא נשאר בעבר השני של הירדן, ופסוק אומר, הפסוק בשמות אומר, ושלחתי את הצירה לפניך. זה משמע שכן עבר איתם. אמר רבי שמעון בן לקיש, על שפת ירדן עמדה וזרקה בהן, באומות, בארץ כנען, מרה, וסימטה עיניהם מלמעלה, וסירסתן מלמטה. שנאמר, ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה הרזים גבעו, וחסון הוא כלונים, ואשמי פריו ממעל זה העיניים, ושרשיו מתחת, זה הפריון. רב פאפה, יש לו גישה אחרת לגבי המיקום של הצירה. הוא אומר, רב פאפה אמר, שתי צירות הווי, אחד עד משה ואחד עד יהושע. דמשה לא עבר, דיהושע עבר. שישה שבטים עלו לראש הר גריזים וכו'. דיבור המתחיל כאן הוא מהמשנה בלמד ב' עמוד א', תשע שורות מלמטה. אם אנחנו נחזור למשנה, שם נקרא, שישה שבטים עלו לראש הר גריזים, שישה שבטים עלו לראש הר עיבל, והכהנים הלווים והארון עומדים למטה באמצע, בין שני הרים. והכהנים מקיפים את הארון והלווים את הכהנים, וכל ישראל מכאן ומכאן שנאמר, וכל ישראל וזקנה ושופטה ושוטרה ועומדים מזה ומזה על ארון. המשנה מצטטת את הפסוק ביהושע פרק ח' פסוק למד ג'. אנחנו כאן בגמרא שלנו דף למד ו' הבאנו בשוליים את הפסוק, וכל זה כדי להבליט מילה אחת שיסיק את הגמרא בהמשך. אז אנחנו נפנה לשוליים וממשיכים עם הפסוק שהתחלנו לצטט מהמשנה, נקרא מהתחלה, וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלווים נושאי ארון ברית השם, כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים, והחציו, וזה המילה שאנחנו נחזור אליו בגמרא, והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את העם ישראל בראשונה. עכשיו הגמרא שואלת, מהי והחציו? אחרי שהפסוק הזכיר שחציו אל מול הר גריזים, הר גריזים כתוב והחציו, לא? לא כתוב וחציו כמו מקודם, אלא והחציו אל מול הר עיבל. אז זה מעורר את הגמרא, מה המשמעות שבמילה הזאת. ורשי אומר, אני קורא באמצע דיבור מתחיל מהי והחציו, רשי כותב, למה לי למכתב והחציו, זה משמע או חציו המיוחד או חציו הנזכר במקום אחר. אז עונה הגמרא, אמר רב כהנה, כדרך של חלוקים כאן בהר גריזים והר עיבל, כך חלוקים באבני אפוד. לפני שנתקדם, רק נציין שבשוליים כתבנו, תחת הכותרת נושא, בסוגריים כתבנו, ענייני הר גריזים ועיבל מוזכרים עד דף למד זיין עמוד ב', והנושא המיידי, דעות בסדר השמות שעל אבני האפוד. אז בינתיים רב כהנה אומר שהמילה והחציו מלמד שכמו שחלוקים כאן בהר גריזים והר עיבל, כך חלוקים באבני אפוד. כעת אנחנו נעבור לרש"י, כדרך חלוקים השבטי בהר גזים והר עיבה, כי לכתיב, ואנחנו מציינים כאן פסוק בדברים, פרק חב זין, פסוקים י' ב' וי' ג', אלה יעמדו לברך את העם וכו', ואלו יעמדו על הכללה, ובשוליים אנחנו כתבנו עבורכם את החלוקה הזאת לפי רב כהנה ועל פי הפסוקים בהר גריזים, שמות השבטים, שמעון, אני קורא מהשוליים שלנו באגמות בשס עוזר, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף, בנימין, ובהר עיבל ובין גד, אשר, זבולון, דן, נפתלי. אז ממשיך רשי, ככה כמו החלוקה הזאת, כך חלוקים באבני אפוד שאמור בהן שישה משמותם וכו', והגמרא תביא את הפסוק שלוש שעות מסוף העמוד בגמרא, שישה משמותם על אבן אחת ואת שמות שישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. הפסוק שם בשמות פרק ח' מתייחס לאבני אפוד שהיו על כהן הגדול. אז אומר רש"י, הנח שישה דהר ריזים כתובים על האחת, ושישה דהר עיבל כתובים על השני, והיינו דכתיב והחציו, אותו חציו החקוק באחת מן האבנים. אנחנו חוזרים לגמרא מיטיבי, אנחנו מעלים כאן קושיה, מביאים לכם, הגמרא מביאה ברייתא שממשיך בעמוד ב' בערך שמונה שורות בעמוד ב', ובסוף המקור הזה שהגמרא מציינת, הגמרא תגיד, אפשר לדלג לראות את זה, תיופתא דרב כהנא תיופתא. אז אנחנו מביאים מקור שאין אף תנא שמסכים עם דברי רב כהנא. ואנחנו גם מציינים מראש אצל הכוכבית בברייתא יש עוד שתי שיטות על שמות שהיו באבני אפוד והם לא כרב כהנא. אנחנו נמשיך בגמרא, רק נעזר במה שהתייחסנו מקודם, מה שכתבנו בשוליים, החלוקה לפי רב כהנא, ועכשיו אנחנו נמשיך לראות את החלוקה לפי התנאים. אומר הגמרא, שתי אבנים טובות היו לו לכהן גדול על כתפיו, אחת מכאן ואחת מכאן, ושמות 12 שבטים כתוב עליהם, שישה על אבן זו ושישה על אבן זו, שנאמר שישה משמותם על האבן האחת ואת שמות שישה נותרים על האבן השני כתולדותם. וניתן לדייק שנייה לגבי אבן השני כתולדותם, כתולדותם כוונה כסדר לידתם ולא ראשונה כתולדותם, בפני שיהודה מוקדם באבן הראשון, השם הראשון שמופיע הוא יהודה, בזמן שיהודה עצמו נולד רביעי מבניו של יעקב אבינו. אז אני חוזר עוד פעם על האבן השני, השמות הם כתולדותם, ורשי כותב, וגם כתבנו את זה בשוליים כדי להבליט באופן חזותי יותר ברור, רשי כותב כתולדותם כסדר לידתם, שישה אחרונים כסדרן, והנה גד ואשר יששכר וזבולון יוסף ובנימין, זהו סדר לידתן, ושישה ראשונים נכתבו בה, והנה הרשימה, יהודה הוא הראשון שבשמות, ובין שמעון לוי דן ונפתלי כסדר לידתן חוץ מיהודה. אפשר שוב פעם באופן חזותי להשוות את החלוקה של התנא קמא בינתיים של הברייתא לדברי רב כהנא, הם חלוקה שונה. אנחנו חוזרים לגמרא וחמישים אותיות, הנקודה הזאת, 50 אותיות, אנחנו בעמוד ב' נצטרך לחזור לזה, ו-50 אותיות היו 25 על אבן זו ו-25 על אבן זו. רבי חנינה בן גמליאל אומר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לא כדרך שחלוקין בחומש הפקודים, חלוקין באבני אפוד, אלא שחלוקין בחומש, אלא כדרך שחלוקים בחומש שני. כיצד? והנה נתקדם בגמרא לעניין חלוקת השמות על האבנים, לפי רבי חנינה, בני לאה כסדרן, זה על אבן אחת. ואנחנו בשוליים גם פה הבאנו את הרשימה והחלוקה. זה אומר, ובין שמעון לוי יהודה, יששכר זבולון, זה על אבן אחת. בני רחל, מי הם בני רחל? יוסף ובנימין. אז לגבי השמות האלו, אחד מכאן ואחד מכאן, ואנחנו רואים ברשימה שכתבנו בשוליים, יוסף הוא בהתחלה ובנימין בסוף, ובני שפחות באמצע. לפני שנתקדם, אנחנו נתייחס למה שנאמר כבר. השורה הראשונה בגמרא כתוב לא כדרך שחלוקים בחומש הפקודים. רש"י כותב לא כדרך שחלוקים בחומש הפקודים, כלומר לא כדרך שסידורים בחומש הפקודים הוא ספר וידבר. אנחנו קוראים לזה ספר במדבר, שנסתרו בראשו במדבר פרק א' פסוק ה', אלה שמות האנשים אשר יעמדו וכו'. בחומש אלך מה? אלא כדרך שחלוקים בחומש שני, ספר שמות. אומר רש"י בחומש שני בתחילת ואלה שמות, ובין שמעון לוי יהודה יששכר וזבולון, זה באחת מהן. בשני זה כבר שונה, בשני בנימין, דן ונפתלי, גד ואשר ויוסף. אנחנו חוזרים לגמרא, ואלא מה אני מקיים כתולדותם. הרי הופעת השמות לפי רבי חנינה זה לא כדרך לידתן, אז מה זה כתולדותם? עונה הגמרא, כשמותם שקרא להן אביהן, כלומר יעקב, ולא כשמות שקרא להן משה. ומה זה אומר? ראובן, זה מה שמופיע על האבנים, ולא ראובני, כך התייחס משה עליהם. שמעון ולא שמעוני, דן ולא דני, גד ולא הגדי. אחרי ככלות הכל, אנחנו רואים פה תנא קמא, רואים רבי חנינא, כל אחד עם הדעות שלהם לגבי אבני אפוד, אבל אף אחד מהם לא כמו רב כהנא. תיופתא דרב כהנא תיופתא. ואלא מאי והחציו, הרי רב כהנא נתן הסבר למילה הזאת, אבל לאור העובדה שאנחנו דוחים את רב כהנא, אז מה הפירוש והחציו? תנא, חציו שמול הר גריזים מרובע מחציו של הר עיבל, מפני שלוי למטה. עד רבה, בגלל שלוי היה למטה, זה סיבה לומר שבהר גריזים הם מרובע מהר עיבל? עד רבה, מפני שלוי למטה, בצרי לו, זה מפחית את הכמות. אנחנו נסתכל קודם, לפני שנתקדם רב במאמרה, בדברי רש"י, מרובע מחציו. אמרנו שהחצי שהיו בגיזים זה יותר מהחצי שהיו על הר עיבל, והיינו דוגמה בחציו מול הר עיבל, החציו מועט שבחציו, בפני שלוי למטה, זקני כהונה לוויה היו עם הארון בין שני ערים כדלקמן. אז אנחנו שאלנו בגמרא, אז אם הם היו למטה, כל שכן דבצרי לו, חציו של הר גריזים, שהרי שבט לוי מהן היה. שבט לוי היה אמור להיות עם אלו שבהר גריזים, ועכשיו אתה אומר שהם היו למטה, אז זה מפחית את המספר. הגמרא, אנחנו חוזרים לגמרא, הכי כמר, אף הפי של לוי למטה, בני יוסף עמהם. בני יוסף היו על הר גריזים, והם היו מרובת אוכלוסין. כעת אתם רואים בגמרות המסומנות של הש"ס עוזר קטע שבסוגריים, וכתבנו בשוליים תחת אצל הכוכבית, סוגריים אינם לשם דילוג, אלא להראות עד כאן עיקר התשובה לגבי השאלה מה זה פירוש הווה חציו. בתוכה מובא הוכחה שיוסף היה מרובת אוכלוסין, ומה עוד? אין עין הרע שולטת בהם. רק לחזור על המהלך הכללי, ראינו התייחסות לשאלה בעניין השבטים, חלוקת השבטים והרגזים והריבה, ובפסוק היה כתוב והחציו. רב כהנה הסביר שהמילה והחציו מקשר את החלוקה שבהריבה והרגזים לחלוקה של השבטים באבני האפוד. אבל הגמרא דחתה את זה, והראה לפי התנאים שחלוקת השמות באבני האפוד לא מקביל לחלוקה שבהרגזים והריבה. אז אם אנחנו דוחים את דברי רב כהנה בפירוש והחציו, אז מה כן הפירוש? אז נאמר עכשיו, והחציו מתייחס לכמות האנשים שהיו בהר עיבל, היה פחות מכמות האנשים שהיו בהר גריזים. והוספנו כאן שלמרות ששבט לוי בעיקרון היו למטה, למרות ששבט לוי מוזכר עם אלו שהיו בהר גריזים, בסופו של דבר לוי כן היו על הר גריזים, אבל היה נחלק מהם הזקנים שבשבט. וכעת, ולמה אם בכל זאת היו חלק משבט לוי למטה, איך בכל זאת אלו שהיו בהר גריזים מרובים מאלו שהיו בהר עיבל? כי בין אלו שהיו בהר גריזים היה שבט יוסף, דהיינו מנשה ואפרים, והם היו מרובת אוכלוסין. וכאן בתוך הסוגריים נתייחס לנקודה הזאת שנאמר, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד? כלומר, נתת לנו חלק בעניין כמות השטח, גודל השטח מקביל לשאר השבטים, ואני עם רב. ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלי לך היערה. עכשיו פירוש הדברים, אמר להן, לכו ויחבאו עצמכם ביערים, שלא תשלוט בכם עין הרע. אמרו לי, זה לא נקודת חשש, זה לא פקטור אצלנו. זרד יוסף לשוטה בעין הבישה, עין הרע. תכתיב, בן פורט, יוסף בן פורט עלי עין. ואמר רבי אבו, אל תהי קורא עלי עין, אלא עולי עין. הם מעל ההשפעה של העין. אין עין הרע שולטת בנו. אבי יוסף בר חנינה, הוא נותן פירוש אחר. מאחה, לא פירוש אלא מקור אחר לעניין מיגון השבט יוסף מפני פגיעת עין הרע. והוא מביא מספר בראשית פרק מ"ח פסוק ט"ז, כתוב קודם כל בפסוק ט"ו ויברך את יוסף, ובפסוק ט"ז כתוב המלאך הגואל אותי וכו' וכו', וידגו לרוב בקרב הארץ. מה זה וידגו? לשון דג. מה הדגים שבים, מים מכסים עליהם ואין העין שולטת בהם, כי הם מכוסים מהמים. אב זרעו של יוסף, אין העין שולטת בהם. הזכרנו שבמהלך הקריאה בברייתא בעמוד א' כתוב בעניין מספר אותיות של השמות, אני כלומר כאן שואלת 50 אותיות. אגב, יש לנו חץ מצד הגמרא, אפשר לחזור לנקודה הזאת בעמוד א', זה שתי שורות מסוף עמוד א', שמוזכר שהיו 50 סך הכל 50 אותיות, והחלוקה הייתה 25 על אבן זו ו-25 על אבן זו. ועל זה הגמרא שואלת, אם אתה סופר את מספר האותיות בשמות של השבטים, 50 נחי חדה, פחות נחי, זה פחות אחד, אביין, זאת אומרת, 49 אותיות, לא 50 אותיות. אמר רב יצחק, יוסף השם הזה הוסיפו לו עוד אחד, שאמר עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. אז הוסיפו עוד עוד, עוד ה', וזה משלים ל-50. מתקיף לרב נחמן יצחק. על התשובה הזאת של רב יצחק, בא רב נחמן במקשה, כתולדותם בעינן. כמו שקרה להם אביהם, ראינו את זה למעלה, לכן יש לנו כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו למה שנאמר מקודם, חמש שורות מראש העמוד, שם הגמרא שאלה, אלא מה אני מקיים כתולדותם, כשמותן שקרה להם אביהם, ואביהם, כלומר יעקב, לא קרא לו עם האות ה'. עונה הגמרא, אלא, כל התורה כולה, בנימין כתיב, כלומר חסר אות יוד אחרי המם בשם הזה, ואחר בנימין עם יוד שלם. אז הגישה הזאת של אולי רב נחמן יצחק או הגמרא שעצמה, לא כתוב יוסף עם ה, אלא יוסף רגיל כי כתוב כתולדותם, ומבחינת המספר אנחנו מרוויחים הודעות על כך שבנימין כתוב מה שנקרא מלא. זה לא משנה מבחינת איך שקוראים את המילה, זה כן כתולדותם, אבל מבחינת הכתיב מרוויחים אות אחת, אות יוד. כי דכתיב אביו קרא לו בנימין, והנה בדיוק שיוסף קרא לו בנימין, התורה כותבת את זה מלא עם יוד. אמר רב חנה בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידה, יוסף שקידי שם שמיים בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, יודע שקידי שם שמיים בפרסיה נקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זה בסתר? אז הוא אומר רשי שנתייחד עם הערווה, הוא היה לבד עם אשת פוטיפר, והעמיד על עצמו וחבש את יצרו. אז זה נקרא קידוש שם שמיים, אבל בסתר. זה בניגוד ליהודה, שבשמו מופיע כל אותיות שם הוויה, אם כמובן אם יש תוספת דלת, אז אומר רשי יהודה שקידוש שם שמיים בפרסיה על הים, כדלקמה זה היה בקריאת ים סוף, אנחנו נלמד על זה בהמשך. מבחינת סימונים אתם רואים מעוין יוסף מהי, ויש פה עוד, מספר רומאי אחד בצד הגמרא, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה המספרים 1-2 והמעוין יוסף יהודה קידשו שם שמיים וזה השפיע על שמם. אז אנחנו חוזרים לגמרא, יוסף מה הסיפור לגבי יוסף, נגענו בזה ברשי, אבל כאן הגמרא מרחיבה. תכתיב, ויהי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, אמר רבי יוחנן. אנחנו רק נזכיר עוד פעם, אנחנו מדברים על מעשה יוסף עם אשת פוטיפר, ובתורה מוזכר שהוא בא הביתה, הוא בא לבית של פוטיפר לעשות מלאכתו. אמר רבי יוחנן מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. רשי כותב לדבר עבירה והי מלאכתו תשמיש. אנחנו חוזרים לגמרא. אגב רשי התוספות בראש שעמוד לעשות צרכיו, אז אנחנו נראה את הביטוי הזה בעוד כמה שורות. בכל זאת הזכרנו שהתכוונו לשם עבירה, איך אתה יכול להגיד את זה על יוסף? נראה משום, אומר תוספות למעלה, משום דהוציאו בלשון ביעה, ויבוא הביתה כדייק נמי לעשות צרכיו, דהיינו התשמיש נכנס. אנחנו נחזור לגמרא, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. עד עכשיו ראינו רבי יוחנן מתייחס לזה, כאן עכשיו נראה רב ושמואל, אחד אמר לעשות מלאכתו ממש מלאכה כפשוטה, את התפקיד שהיה מוטל על יוסף לבצע, ואחד אמר לעשות צרכיו נכנס. המילה צרכיו הוא תשמיש. בפסוק כתוב, ואין איש מאנשי הבית, כולי אף אחד לא היה נמצא. אפשר בית גדול כביתו של אותו רשע, אני פוטיפר, לא היה בו איש, מה, בבית הזה, הומה אדם פתאום ריק. תן לדבר רבי שמואל, אותו היום, יום חגם היה, והלכו כולן לבית עבודה קרובים שלהם, והיא, כלומר, יש את פוטיפר שהייתה בעלת מזימה, והיא אמרה להן, חולה היא. אמרה על עצמה שהיא לא מרגישה טוב. עכשיו, היא חשבה לעצמה כך, אמרה לעצמה, אין לי יום שנזקק לי יוסף כיום הזה. זה היום אידיאלי בשביל לקיים את הדבר הזה. ובהמשך אנחנו יודעים מה קרה, וכתוב, ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עימי. באותה שעה, בת הדיוקנו של אביו, כלומר יעקב, הדיוקן של אביו, ונראתה לו, ליוסף, בחלון. אמר לו הדיוקן של יעקב, אמר לבנו, ליוסף, יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד, ואתה ביניהן, וצונך שימחה שמך מביניהן, ותיקרי רואה זונות, תכתיב, ורואה זונות, יאבד הון. מה זה יאבד הון? רש"י כותב, יאבד הון, שם טוב, שהוא יקר מכל הון. יש גם פסוק אומר, טוב שם, משמן טוב. ועכשיו, אחרי ההופעה הזאת, מיד, כתוב בתורה, בבראשית, פרק ממתי, פסוק חף דלית, ותשב באיתן קשתו. אמר רבי יוחנן, זה אומנם לא במאורה של אשת פוטיפר, אבל זה בתיאור יוסף, בראשית ממתת, בברכה שיעקב בירך את יוסף. אנחנו הוספנו בשוליים את הפסוק, ותשב באיתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. עכשיו כמו תתייחס לפסוק הזה. עכשיו, שהוא כבש את יצרו, אז אמרנו, אחרי שהופיע דיוקן אביו, מיד ותשב ביתן קשתו, אמר ביוחל משום רבי מאיר, ששווה קשתו לאיתנו. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, קשתו שכבת זרעו, השם שיורה כחץ. אז הוא... הוא היה במצב כזה מאוד מאוד קשה לעמוד בה, שזה היה אמור לצאת והוא לא יצא. המשך הפסוק, ויפוזו זרועי ידיו. אנחנו קראנו את זה מהשוליים, זה המשך הפסוק בפרק ממת פסוק חד, מה זה ויפוזו זרועי ידיו? נעץ ידיו בקרקע והוא נשמח, יוסף נשמח עליהם, ויצא שכבת זרעו מבין ציפוני ידיו. רש"י כותב שנעץ אצבעותיו. אצלנו בגמרא הגרסה ונעץ ידיו, אבל רש"י גורס שנעץ ציפוניו בקרקע ונשמח עליהם כדי שיתייסר ויתרד בצערו ויעבור תוקף יצרו. אנחנו חוזרים לגמרא. מידי אביר יעקב, מי גרם לו שיחקק על אבני אפוד? בסופו של דבר השם של יוסף כן מופיע שם, אלא אביר יעקב, מה שתיארנו מקודם, הופעת דמות דיוקנו שהשפיע על יוסף. ובהמשך הפסוק כתוב, משם רואה אבן ישראל, משם זכה ונעשה רואה. הוא זכה להיות, הוא אוהב להיות באבן, באבני ישראל. הוא היה, כידוע, היה מנהיג. שנאמר, רואה ישראל הזינה נוהג כצון יוסף. תניה, היה ראוי יוסף לצאת ממנו 12 שבטים, כדי שיצאו מאביו, מיעקב אביו, שנאמר, ואלה תולדות יעקב יוסף. ורש"י כותב, אלה תולדות יעקב, יוסף, תולדות שיצאו מיעקב, כנגדן ראוי לצאת מיוסף. ממשיך הגמרא, אלא שיצא שכבת זרעו מבין ציפוני ידיו. ויש עשרה, עשר, יש עשר אצבעות. ואף על פי כן יצאו עשר בנים, ונגיד עשרה בנים יצאו מבנימין ועוד שתיים שהיו אצל יוסף מנשה ואפרים, ואף על פי כן יצאו מבנימין אחיו, וכולן נקראו על שמו שנאמר ובני בנימין בלה ובכר ואשבר וכולי. וכאן הגמרא, ואנחנו הבלדנו עם פסים את השמות של בני בנימין והקשר של כל אחד מהשמות עם הדוד שלהם יוסף. בלה שנבלה בין האומות, כידוע הוא נלקח, הוא נמכר למצרים בסוף של דבר, והיה נבלע שם. ובכר, בכור לאמו היה אחיו. ואשביל ששבו כל, המילה ואשביל, השם הזה באמצע יש שין בית, זה שב, ומשני הקצוות א' ולמד. גירה שגר באפסניות, כלומר רש"י אומר בארץ נוחיה. ונאמן שנעים ביותר, איכי וראש, אחי הוא וראשי הוא, כך אומר בנימין בזה שהוא קרא לשמות הבנים השישי והשביעי ככה, מופים וחופים, הוא לא ראה בחופתי ואני לא ראיתי בחופתו. זה, כך אני מבין, הסבר לשם חופים. רש"י כתב מופים מפרש במדרש רבי תנחומה שהיה פיו כפי יעקב אבינו בהלכות שקיבל משם ועבר. אז מופים זה לשון פה. אנחנו חוזרים לגמרא. וארד, זה הבן העשירי שירד לבין אומות העולם, איקה דיאמרי, וארד שפניו דומים ל ורד, משהו יפה. אמר רבי יחיא בר אבא אמר רבי יוחנן, בשעה שאמר לו פרעה ליוסף, ובלעדיך לא ירים איש את ידו וכו', אמרו הצטגניני פרעה. הצטגנינים הם חכמים, אומר רש"י בחוזים וחרבים, ויודעים בחוכמת המזלות. והם אמרו לפרעה, עבד שלכל רבו ב-20 כסף תמשילהו עלינו, מי זה בכלל יוסף הזה? הוא נלקח בתור עבד שרבו שילם עבורו 20 כסף, ואתה עכשיו ממנה אותו להיות סגן פרעה, משנה למלך. אמר להם, אומר פרעה לצטגנינים, גינוני מלכות אני רואה בו. מה שכתב גינוני מלכות, גווני מלכות, בחוכמה, גבורה ויופי. אמרו לו, אם כן יהי יודע ב-70 לשון, אם הוא כזה מלכותי, אז הוא בטח יודע 70 לשון, שזה היה הכישרון של הפרעונים של אותה תקופה, אז גם הוא. אז, ובוודאי יוסף לא ידע ב-70 לשון, אז מה קרה? בא גבריאל ולימדו 70 לשון. לא, הווה כגמר, אבל בכל זאת הוא לא הצליח ללמוד. הוסיף לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא ולמד, שנאמר עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. ולמחר כל לישנא דשתיא פרעה בעדי עדר ליה, אז למוחרת התוספת האות בשמו, כל שפה שפרעה היה דיבר עם יוסף, יוסף ענה לו באותו שפה. ישתיא איהו בלשון הקודש, יוסף דיבר עם פרעה בלשון הקודש, לא הבא כידע מה היה ואמר, אבל פרעה לא הבין בלשון הקודש. אמר לי אגמרי, פרעה אמר ליוסף, אז תלמדני אגמרי, ולא גמר, זה לא נכנס. אמר לי, אז פרעה ביקש מיוסף, השתבה לי ולא מגדל, אל תגלה לאף אחד שאני לא יודע את השפה הזאת. השתבה לו, אז הוא נשפע. כי אמר לי אחר כך בהמשך, כשיוסף אמר לפרעה, אני חייב להגיע לארץ כנען לקבור את אבי יעקב שמת בארץ מצרים, והוא אומר אבי השפיעני לאמור, כאילו לקבור את יעקב בארץ כנען, אמר לי אז פרעה לא רצה לתת לו רישיון לעזוב את ארץ כנען לשם קבועת יעקב, אז הוא אומר זיל אית של השבועתך, תשאל על השבועה, תבטל את השבועה ידי שאלה, כמו התרת נדרים, אתה יכול לחזור מהשבועה. אמר לי, אז יוסף אמר, ואת שלי נמי עדידך, שאני גם כן אשאל על השבועה שנשבעתי לך לגבי אי ידיעת לשון הקודש שלך. ואף אגב, דלא מיכלי, לא היה נוח לפרעה לשחרר את יוסף כדי לקיים את השבועה שהוא נשבע לאביו. אמר לי, עלי וקבור את אביך כאשר ישביעך. הוא לא רצה לוותר על השבועה שנשבע לו יוסף שלא לגלות על אי ידיעת לשון הקודש. אז עד כאן ראינו קטע שדיבר על יוסף שקידש שם שמיים בסתר. יהודה מה היא? הזכרנו מקודם שיהודה שקידש שם שמיים ברבים, הוא זכה ששמו מכיל את שם הוויה. אז השאלה מה הסיפור? הנושא שמופיע כאן בשוליים, מחלוקת תנאים, מי היה הראשון להיכנס לתוך המים בקריאת ים סוף. נציין שבשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מחלוקת תנאים, מי היה הראשון להיכנס לתוך המים בקריאת ים סוף. וחוזה לקראת הבירור בשאלה יהודה מה היא, מה שהזכרנו ואמרנו את זה מקודם, שהוא קידש שם שמיים בפרהסיה. אז נמשיך בגמרא, יהודה מה היא? דתניא, היה רבי מאיר אומר, כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר אני יורה תחילה לים, זה אומר אני יורה תחילה לים. קפץ, ואנחנו ממשיכים לדף למד זיין. שבטו של בנימין, וירד לים תחילה, שנאמר, שם בנימין צעיר רודם, אל תתפיל יודם, אלא רד ים. והיו שרי יהודה רוגמים אותם, שנאמר שרי יהודה רגמתם, זה המשך אותו פסוק. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה ושפיזכן לגבורה, שנאמר ובין כתפיו שכן. מה שכותב בשורה הראשונה ושפיזכן לגבורה, שבית קודשי קודשים בנוי בחלקו. אמר לו, נמשיך בגמרא, אמרו לו רבי יהודה, לא ככה ימעשה, אלא זה אומר אין אני יורה תחילה לים, זה אומר אין אני יורה תחילה לים. קפץ נחשון בן עמידה, שהוא היה נשיא שבט יהודה, וירד לים תחילה, שנאמר סבבוני בחחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד רד עם קיים. אנחנו נסתכל ברשי בחחש אפרים, שיראו לסמוך עליו וחחשו באמונתם. רד עם קיים, ירד בים על שבטח בקדוש ברוך הוא. חזרה לגמרא, ועליו מפרש בקבלה, הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש, טבעתי ביבי מצולה ואין מעמד וכו'. אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעני מצולה. באותה שעה היה משה מעריך בתפילה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אותה שכוונה לקראת קריאת ים סוף, כלומר עד שהם היו עומדים בפני הים ומצרים באה מאחוריהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידיי טובים בים ואתה מעריך בתפילה לפניי? אמר לפניו, אז משה ענה, ריבון שלום, ומה בידי לעשות? אמר לו, דבר אל בני ישראל ואתם, ואתה הרים את מתך ונטה את ידך. לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל, שנאמר, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. והמשך פסוק, רעים רעה וינוס. מה טעם הייתה יהודה לקודשו, וישראל ממשלותיו? משום, דהים רעה וינוס. ורשי בשורה שלישית, ישראל ממשלותיו דיודה שנתקדש למשול בהם. ואז אם שאלנו מקודם איפה ראינו שיהודה קידש את שם שמיים בפרהסיה. אז לפי שיטת רבי יהודה, אנחנו רואים שנחשון בן עמידב הוא זה שירד לים תחילה, והוא היה נשיא שבט יהודה. עכשיו אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נשיא, כתבנו מחלוקת תנאים בעניין מיקומם של בני שבט לוי במעמד הברכות והכללות בהר גיזים ועיבר. תניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אי אפשר לומר לוי למטה שכבר נאמר למעלה, ואי אפשר לומר למעלה שכבר נאמר למטה. ורשי מביא את הפסוקים, רשי בשורה הרביעית, שכבר נאמר לוי למעלה, משה כתב בתורה, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים וכולי, ומוזכר שמעון לוי ויהודה, אז זה על הר גריזים, אז לוי הוא למעלה. ורשי ממשיך שכבר נאמר לוי למטה בספר יהושע בפרק ח' פסוק למד ג', כי לכתיב וכל ישראל וזקניו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים והלווים. מה? כהנים ולווים למטה היו. אנחנו חוזרים לגמרא. אז כדי ליישב את המקורות, הכיצד? זקני כהונה ולוויה למטה והשאר למעלה. רבי יהושע אומר, כל הראוי לשרת למטה הם אלו מגילאים 30 עד 50, הם בשבט לוי הם נקראים הראויים לשרת, והשאר למעלה. רבי אומר, אלו ואלו ישראל והלוויים למטה הם עומדים, הפכו פניהם כלפי הר גיזים ופתחו בברכה, בברכה כלפי הר עיבל ופתחו בקללה. עכשיו השאלה, לפי השיטה הזאת, מהי על? על בסמוך. רשי בדיוק מתחיל על הר גיזים ועל הר עיבל, שכתב משה בתורה על. מה הכוונה על? בסמוך, אצל, לא כוונה על פיזית, על ממש. וממשיך הגמרא להוכחה שעל יש לו משמעות של בסמוך, כדתניא ונתת על המערכת לבונה זקה. אנחנו מדברים כאן על לחם הפנים, ובמסגרת לחם הפנים כתוב ששמים לבונה על המערכת. מה זה על? רבי אומר על בסמוך, ורשי אומר על בסמוך שהיה מושיב שני בזיחי לבונה. בזיחי הם הכלים שהחזיקו את הלבונה בין שני הסתרים, של שני הסתרים של לחם הפנים. היו שישה ועוד שישה לחמים שישבו על השולחן, וביניהם הונחו את הבזיחי לבונה. אז ובפסוק כתוב, ונתה על המערכת, אז רואים, זה עצר מערכות לחם הפנים. ממשיך הגמרא, אתה אומר על בסמוך עלינו אלא על ממש, אולי הכוונה על, נשים על כמו שהמשמעות שלו באופן מילולי. אז הגמרא עונה, כשהוא אומר בעניין הפרוכת, הפרוכת הייתה מחיצה בין הקודש הקודשים, ששם היה הארון ברית השם, ושאר ההיכל. אז בעניין הפרוכת כתוב, כשהוא אומר וסקולת על הארון, אז את הפרוכת, ואומר על בסמוכה, לא הונחו את הפרוכת על הארון ממש, אלא הוא היה מחיצה בין הארון לשאר ההיכל. ממילא המשמעות של על הוא המחיצה, הפרוכת הייתה בסמוך. עד כאן שיעורנו להיום.